ومتخيل שלום לכולם, אני שמח לראות אתכם. אנחנו נלמד היום על דין כבוש, ובכבוש יש כל מיני השלכות מעשיות גם כן, אז אנחנו בעזרת השם ננסה לראות את הדבר הזה, ו אחר כך אנחנו נתחיל בעזרת השם ענייני הכשרת כלים והכשרת הבית לפסח, כי זה נושא גדול, אז אנחנו נתחיל אותו ואז נוכל בעזרת השם להגיע לפסח עם ידיעות משמעותיות בתחום, והדבר הזה יהיה חשוב לכם לכל החיים, כלומר זה דבר שצריך אותו ולהבין אותו לעומק, אני חושב שזה דבר מצוין. אז אני אשתף מצגת, ויש נושאים שכמו שאמר שלא נספיק, אז אני אשלח בעזרת השם בקבוצה שאפשר לעבור עליהם, גם את הסיכום של כבוש, דברים אחרים שתוכלו להשלים אחר כך בעזרת השם. טוב, אז אנחנו בענייני כבוש, והגמרה בחולין צייק זין עמוד ב' אומרת, אמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל. אז מליח כרותח זה סוגיה בפני עצמה, אני אשלח על זה בעזרת השם את הסיכום, אני לא יודע אם נספיק ללמוד את זה השנה, חשבתי בהתחלה לחכות לסוף השנה, לראות אם לא נספיק, נשלח אז, אבל לא אכפת לי לשלוח קודם. בכל אופן מבואר כאן שאם הייתה כבישה בנוזלים, הדבר נחשב כמבושל. הדבר הזה מופיע גם במשניות, יש משנה במסכת שביעית, אנחנו נדבר עליה בהקשר אחר בעזרת השם, בפרק ז', משנה בתרומות, בפרק י', שגם הן מדברות על כבישה, ויש לנו עוד סוגיות בשס, יש לנו גמרא בפסחים דף עין ו', וכולי קוף י' ג'. אז בעיקרון, די ברור שכבוש כמבושל, אבל בכולי קוף י' א', יש מחלוקת רב ושמואל, האם אומרים כבוש כמבושל. ויש דבר מאוד מעניין, הערה מפתיעה קצת של בעל נודע ביהודה. אנחנו לא נקרא אותו עכשיו בפנים, נמצא במקורות שלכם גם, והנודע ביהודה אומר, תשמעו, אני חיפשתי ברמב״ם, לא מצאתי בכל הלכות מאכלות אסורות ברמב״ם, לא מצאתי דין כבוש. כלומר הרמב״ם השמיט את דין כבוש, אומר הנודע ביהודה. דין כבוש כמבושל, כן? הוא אומר, שום אחד מנושאי כליו לא שמו לזה, אף שהוא ישמע, ואני לא רואה, והוא אומר, האמת, שהיה מקום להגיד שאולי, באמת, אין דין של כבוש כמבושל, כי יש מחלוקת בגמרא, ונחלקו בדבר, שמואל ורבי יוחנן וחולין קוף י' א', ואומר אם שמואל ורבי יוחנן נחלקים, אז יש לנו כללים, ואומר מה הכללים שלנו? שהלכה כרבי יוחנן לגבי שמואל. אז אם הלכה כרבי יוחנן לגבי שמואל, אז לכאורה היינו צריכים להגיד שאין דין של כבוש כמבושל, כך מאיר הנודע ביהודה, אבל בסופו של דבר, למעשה, הוא גם כן חושב שגם הרמב״ם, לפי הרמב״ם גם זה יהיה צריך להחמיר, לפחות בגלל ספק דאורייתא, הוא מעריך שם בתשובה, אז אנחנו כן מחמירים בסופו של דבר, אבל מעניין, הערה מעניינת של הנודע ביהודה. מה נקרא כבוש? כבוש נקרא, תכף נדבר על זמן, אבל כשאנחנו מדברים על כבוש, אנחנו מדברים על דבר ששהה בתוך נוזל. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על משהו של היתר, של איסור, שהיה ביחד, היתר ואיסור ביחד על ידי נוזל. ויש דברים שהם כבר לא בגדר הזה, כלומר, לא כל דבר אנחנו אומרים שהוא נוזל. אז הראש בתשובה אומר, זה צריך להיות דבר שהוא מספיק רך, שעכבר יוכל לזוז ממקום למקום. כך הוא אומר, אז אנחנו כשאנחנו מדברים על כבוש, על הנוזל של כבישה, על נוזל הכבישה, אז דבר אחד, זה הראש שהזכרנו, שאם השומן רך שהעכבר מתנועה ממקום הכל, נחשב כנוזל לכבישה. אם זה עד כדי כך שזה כבר לא זז, זה כבר לא. לכן, למשל, אומר הפרי מגדים, שחמאה איננה נוזל לכבישה. כאן עכבר כבר לא יכול לזוז. ואותו דבר, אם יש לי שתי חתיכות שיש בהן קצת רטיבות, לחות קצת, זה גם כן לא נחשב כבוש. הדבר הזה לא נחשב כבוש כי צריך נוזל, אבל לא קצת לך. דבר שהוא קצת לך לא נחשב ככבוש, וגם את זה כותב הפרי מגדים.
למרות שחמאה נהפכת לנוזלית בהמשך?
לא, אם היא עכשיו נוזלית, אז זה כבר משהו אחר. אתה יודע, תכף אני אכתוב את זה. לא גם, אם לא נמצאים נוזלים, אלא רק לחוט של החתיכות, לא נחשב לכבוש. גם זה פרי מגדים. עכשיו, כשאנחנו אומרים שחמאה לא נחשבת, הכוונה כשהיא כמו שהיא, אבל ברור, זה דבר שצריך לכתוב אותו, בוא נכתוב כאן, ג' חמאה רכה נחשבת לכבישה, וגם דבש נחשב לכבישה, זה לא צריך להיות צלול, זה גם נחשב לכבישה, כך כותב החוכמת אדם, ששני הדברים האלה נחשבים לכבישה. אז זה ככה רק בהגדרה כללית, שנבין על מה אנחנו מדברים.
הרב,
כן.
חשבתי הערה מעניינת על זה, שזה הזכיר לי חשבתי על הסיפור עם הורדוס, שהוא טמן את הגוף שלה, שהוא מרד נגד נראה לי החושמונאים, שהוא לקח את הגוף שלה והוא שם בדבש, ושם זה דווקא הפוך, כבוש זה כאילו שלוקח ממשהו את המהות שלה, וזה לוקח את המהות שלה החוצה, ודווקא שם עם הדבש זה דווקא עשה את ההפוך, זה תמן, שזה לא נהרס, הגוף שלה, זה דווקא הפוך מכבוש, חשבתי, הדבש, בגלל היא נשארת אותו דבר לשבע שנים, אני חושב.
כן, מאוד מעניין, מאוד מעניין בתהליך, מה בדיוק קורה בתהליך הזה, שיש דברים שהם כאילו משמרים את המצב, וכבוש כאילו יוצר משהו אחר. זה מאוד מעניין, זה תלוי קצת, תראה, יש לנו כבישה בנוזלים מסוימים, אנחנו נדבר עוד מעט בציר וחומץ, אז באמת, זה קשור אולי לסוגים מסוימים של נוזלים, בינתיים אנחנו מדברים על כל, גם מים זה כבוש כאן, זה מעניין, שדבש זה כאילו, הוא גם משמר, הוא לא בדיוק כובש, אולי זה גם תלוי מה שמים בתוך הדבש, כי יש דברים שהוא כן יוצר להם דברים, יש דברים שלא. טוב, מוריי ורבותיי.
הרב, לכולי עלמא, זה ברור שזה מדאורייתא הדין של כבוש?
או, אז בואו נעבור עכשיו לשאלה הבאה, והשאלה הבאה היא... האם כבוש מדאורייתא? השאלה הזאת, השאלה הזאת היא שאלה באמת משמעותית, מרכזית. הגמרא בפסחים דלת עמוד ב' אומרת שבשר וחלב זה חידוש. וראינו את הגמרא הזאת, שאפילו אם אתה שם אותם כל היום ביחד, הם לא נאסרים בגלל שדרך בישול אסרה תורה. ולאור הדבר הזה, יוצא שבשאר איסורים, שהם איזה תנאי כזה של דרך בישול, אז באמת כבישה תחשב דאורייתא. הגמרא שם אומרת שבשר וחלב זה חידוש. כלומר, ממילה אפשר להבין לפי זה שרק בבשר וחלב כבוש זה חידוש, הוא לא אסור מהתורה באמת. כי כל הבישול שם הוא חידוש, אבל בדרך כלל, שאר איסורים, זה יהיה דאורייתא. אז ככה נראה לכאורה שם בגמרא בפסחים ממדלת עמוד ב', בשר וחלב הם חידוש, רק דרך בישול עשרה תורה, אבל כבישה, אבל כבישה, לא כתוב כבישה שם, אבל כן, אם יהיו כל היום יחד, לכאורה שווה כבוש, לא יאסרו מהתורה. ולפי זה, לכאורה בשאר איסורים, כבוש אסור מן התורה, כי אין תנאי של דרך בישול. זה מה שלכאורה יוצא מהגמרא, ומי שכותב את זה, זה איסור ויתר הארוך, והוא אומר שלכן צריך להחמיר בספק של הדבר הזה, ספק כבוש בשאר איסורים ודאורייתא, ספק כבוש בשר וחלב דרבנן. וכך פסק הרמ"א להלכה, תכף אנחנו נחזור לשקופית הזאת, אבל הרמ"א כותב להלכה, ספק כבוש אסור, מלבד בבשר וחלב, דמין התורה אינו אסור רק בבישול ממש. אז הרמ"א פוסק כך להלכה, ולפי הדבר הזה, כך פסק האיסור ויתר הארוך והרמה, ולפי זה ספק כבוש בשאר איסורים לחומרה, ספק כבוש בבשר וחלב לכולם. אז זה מה שפוסק הרמה. התז מקשה על זה. והתז אומר, למה שאנחנו נחמיר? הרי לחתיכה יש חזקת היתר. החתיכה הייתה קודם מותרת. עכשיו יש ספק אם היא נאסרה. ולא מחזיקים ראותה מספק. זאת שאלת התז. החתיכה הייתה בחזקת היתר. ולא מחזיקים ראותה בספק. כך שואל התז. השח בנקודות הכסף אומר, כיוון שזה נשרה בתוך נוזל של איסור, הוא חזקתו. ולכן יש להחמיר וכבוש. זאת אומרת, זה לא סתם שיש לך דבר שחזקתו יותר, ופתאום אולי קרה משהו. קרה איזה מעשה שהראה את חזקתו. עצם הכבישה בשח נקודות הכסף כיוון שנכבש בנוזל אסור, הוא אך הזקתו. והשח אומר בנקודות הכסף שהטז בעצמו... מה זה?
מה אתה רוצה בזה? זה כאילו עדיין בחזקת היתר, יש פה ספק, זה, מה זה עוזר לזה לבטל את הספק?
אז קודם כל הוא אומר שהטז בעצמו בסימן קופדה לדחמיר בזה, שסותר את עצמו כי הוא מדבר שם על אכבר שנפל לשומן רך, ויש ספק אם זה התקשה או לא התקשה, והוא כותב שיש להחמיר. ולגבי מה שאתה אומר, יש לנו כל מיני כללים וחזקות, שבעיקרון יש מקרה שבו היה חזקה של היתר, ופתאום קרה משהו ואתה לא יודע האם זה השפיע על הדבר הזה או לא השפיע. ואז אתה אומר, ספק לכולה, זה אתה. יש מקרים שקרה משהו שאתה יודע שהדבר הזה פוגע, שהדבר הזה עכשיו כבר לא משאיר את המצב כמו שהיה, רק אתה לא יודע לאיזה רמה זה הגיע. עכשיו יש מקום לדון פה, ותכף אני אנסה לחדד קצת יותר, אבל כאן כאילו אומר, תשמע, יש כאן איזה משהו ש... מעשה שאנחנו אומרים, תשמע, זה כבר לא אותה חזקה. החזקה כבר לא קיימת, ואני אנסה אולי להסביר קצת. יש לנו... למעשה שתי אפשרויות של ספק של כבוש. אפשרות אחת, שיש לנו ספק בזמן הכבישה. אנחנו לא יודעים למשל, האם זה היה 24 שעות או לא היה 24 שעות, לא יודעים, ספק בזמן הכבישה. יש ספק אחר של שתי חתיכות, שאחת נכבשה, בטוח, 30 שעות, היא אסורה. אחת לא נכבשה, היא מותרת. שתי החתיכות התערבבו. כאשר יש חתיכה אחת שהיא ודאי נכבשה, אז כאן יש בוודאי ריאותה. וכיוון שיש כאן בוודאי ריאותה, אז יש סיבה להגיד ששתי החתיכות יהיו אסורות. כי יש לנו ספק ויש ריאותה בוודאי. כאשר יש ספק בזמן הכבישה, אז יש מקום לדון בזה, במחלוקת שראינו עכשיו, ובאמת, יש אחרונים שהקלו, במנחת אני הוא טוען שבספק בזמן הכבישה צריך להקל, הקרייטי ופלייטי פוסק התז, להקל בספק כבוש, גם בפתחי תשובה מביא את הדברים האלה, מצד שני, חוות יאיר, וגם בפתחי תשובה שהבאתי לכם, פוסק, כדעת הרמה, כדעת השח, והוא טוען שהרמה פוסק ככה שצריך להחמיר בספק כבוש, ותשובה ארוכה פשוט ימים העומר, שהפניתי אתכם אליה גם בגלל הדבר הזה, אבל בעיקר בגלל המון חומר בענייני כבוש שהוא מביא שם, בחלק ח' סימן ז', הוא כותב להקל בספק כבוש, גם בשאר איסורים, כי הוא אומר ספק ספקה, ספק אחד, אולי הלכה כרשי שרק חומץ נחשב לכבוש, אנחנו נראה את זה. ספק שני, אולי הלכה כרבינו תם שרק אחרי שלושה ימים זה נחשב לכבוש, נדבר אולי גם על זה. ולכן הוא חושב שספק כבוש להקל. אז למעשה, ראינו שהתז הקל, ו... יחד עם התז אמרנו, וגם הקרייטי ופלייטי, וגם במנחת אני, כאשר יש ספק בזמן הכבישה, אתם זוכרים, זה מה שראינו לפני רגע, וגם בשוט יביע עומר, חלק ח' זין, בגלל ספק ספיקה. מילת ספקה שהזכרנו, אולי רק חומץ כובש, ואולי רק אחרי שלושה ימים. אבל ראינו שמצד שני יש הרבה אחרונים שכן החמירו בדבר, אידך, שח, חבות יאיר, כנראה הרמה, החמירו, ויש מקום לדון, אנחנו לפחות יכולים לצרף את זה לספק נוסף. כשאנחנו רוצים לדון בדבר, לפחות יש מקום לצרף לספק נוסף כדי להקל. זה דבר אחד. דבר שני שיש לנו...
זה בשר וחלב?
מה זה?
זה רק בשר וחלב או שזה בכל האיסורים?
לא. מה שאנחנו יודעים עכשיו זה לא בשר וחלב, זה שאר איסורים. בשר וחלב זה בוודאי דרבנן. הגמרא אומרת שדרך בישול עשרה תורה. צריך לכתוב כאן. האם קבעו שעשו מדאורייתא? שאר איסורים. בשר וחלב זה ודאי דרבנן, כי דרך בשר, דרך בישול עשרה תורה, ואולי לאור הדברים האלה, בואו ננסה עכשיו לדבר על השאלה שאתה מעלה עכשיו. בשקופית הזאת נקרא, האם תמיד כבוש בבשר וחלב הוא דרבנן? בזה אמרנו שלכאורה תמיד מדובר על דרבנן, כי דרך בישול עשרה תורה, אז זה מפורש בגמרא כאילו, אז לכאורה זה תמיד דרבנן, אבל זה לא לגמרי פשוט. וההערה הזאת מאיר הפרי מגדים. הפרי מגדים אומר, אם אתה אוכל את זה כמו שהוא, זה באמת דרבנן. אבל אם אתה רוצה לבשל, עכשיו אתה יכול לעבור על איסור דאורייתא. כלומר, למעשה, אפשר להגדיר כך. נראה, הולך טוב מה הוא אומר, ואז נסביר את הדברים. פרי מגדים, אם אוכל כמו שהוא, שווה דרבנן. אם רוצה לבשל, שווה דאורייתא. ואני אנסה טיפה להסביר את הדברים. יש לברר ולחקור מה בדיוק קורה בכבישה. האם הכבישה זה ממש מבשל, כמו בישול? אלא שלמרות שזה מבשל, זה לא דרך בישול. כלומר, ההבדל הוא לא בתוצאה, התוצאה היא אותו דבר, זה יוצר בדיוק כמו בישול, אבל זה לא דרך בישול. וכיוון שזה לא דרך בישול, ורק דרך בישול עשרה תורה, לכן לא חייבים בשר וחלב. אבל אפשרות שנייה להבין, שזה בכלל לא מבשל. כבישה יוצרת עירוב, והיא לא פועלת בכלל בגוף האוכל. היא מערבבת את הכל ביחד, אבל היא לא יוצרת בישול. הדבר הזה מאוד משמעותי לענייננו. יש לחקור האם כבישה היא ממש כבישול, אבל לא חייבים עליה בשר וחלב, כי אינה דרך בישול. כלומר, תהליך שונה, אבל לא התוצאה. התוצאה היא בדיוק אותו דבר, או שגם התוצאה שונה, וכבישה איננה ממש כבישול, אלא רק עירוב של הדברים. כל פעם בשס שיש לנו כף הדמיון, שומע כעונה, כבוש כמבושל, תמיד צריך לברר מה הכוונה. יש לך כף הדמיון, אז אתה שואל את עצמך, הכוונה באמת באמת שזה שווה לדבר השני, כבוש שווה מבושל, או שהוא לא שווה מבושל, אלא הכל בכף הדמיון. זה כמו מבושל, אבל זה לא ממש מבושל. יש איזה דינים של מבושל, אבל זה לא ממש מבושל, שזה הדבר שיש להסתפק בהקשר שלנו. והספק הזה עולה בדבריו של הפרי מגדים. ולמעשה כשהפרי מגדים אומר שאסור לך לבשל, אתה לא יכול לבשל, אם משהו נכבש, בשר וחלב יתערבבו ביחד, עכשיו אתה לא יכול לבשל, אז לפי איזה הבנה הוא למעשה מכריע כאן?
שזה לא ממש בישול.
שזה לא ממש בישול. אם זה היה ממש בישול, אז אין בעיה לבשל. כשהפרי מגדים מכריע, הפמ"ג אוסר לבשל, הוא ממילא חושש שפגישה יוצרת רק עירוב ולא בישול, ולכן אסור לבשל. הדבר הזה הוא נפקמינה גם בעוד דברים. למשל, מה הדין של דם שנכבש? ואני אסביר קצת. אסור לאכול דם, נכון? אבל יש הבדל בין דם חי לדם מבושל. דם חי אסור לאכול מהתורה. דם מבושל אסור לאכול רק מדרבנן. ומה קורה עם דם שנכבש? נחלקו הפוסקים, האם הוא אסור מהתורה, או אסור מדרבנן. והשאלה כאן עוד פעם, אסור לאכול את הדם, אבל אם זה יצר תוצאה שונה, אם אני מבין שזה יצר תוצאה שונה, אז זה יהיה כמו בישול, וזה יהיה אסור רק מדרבנן, וכך כותב החוות דעת. אבל אם אני חושב שזה לא יצר תוצאה שונה, זה רק מעורבב, אז זה לא נחשב דם של דם מבושל, והוא יהיה אסור מהתורה, וכך כותב הפרי מגדים. כלומר, בחקירה שלנו, שלמעשה זה חקירה מאוד מרכזית, בהבנת כל דין כבישה, גם דם מבושל, דם מבושל שווה דרבנן. דם חי דאורייתא. דם כבוש, פרי מגדים, חושב שזה שווה דאורייתא. ומכאן, כבישה יוצרת רק עירוב. לעומת זאת, החוות דעת סבור שזה דרבנן, כבישה נחשבת או שווה
בשביל
ממש.
זה מחלוקת ראשונים, נכון?
לא שומע, מה אתה אומר?
דם מבושל, לימוד רבנן דאורייתא, זה מחלוקת ראשונים, נכון?
כן, אבל ככה אנחנו בסופו של דבר פוסקים. יש דיון גדול בדבר הזה, אתה צודק, אבל אפשר לכתוב דם מבושל דרבנן לרוב הפוסקים. אבל זאת עוד נפקמינה בהקשר שלנו.
גם לגבי הלכות שבת, בישול אחר בישול, גם נפקמינה?
זה גם נפקמין לגבי לכות שבת, כן? אם כבשת משהו, האם תוכל לבשל את זה בשבת, באמת אנחנו נאסור בזה.
לפי החוות דעת, יהיה מותר לבשל מאפון חמוץ בשבת?
שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. אבל זאת בהכרח, בהחלט...
אפשר לצרף את זה. יש את כל הסוגיה שם, מאפון חמוץ עד הקיגל. אפשר לצרף את זה.
כן, נכון, אפשר לצרף את זה. באמת שאלה מעניינת. טוב, יש עוד דברים, אבל נעזור בהקשר הזה, אני רוצה להתקדם הלאה. הדבר הבא שיש לנו, זה כמה זמן, שיעור הזמן לכבישה. כמה זמן עד שדבר נחשב ככבוש. הגמרא בפסחים ממדלית, הזכרנו אותה קודם, נביא אותה עכשיו, ראינו אותה כבר כמה פעמים, שנה שעברה לפי דעתי, אז תכתוב עכשיו, איך מעלימים את הסרגל הזה של הזום, מלמעלה, עושים אלט משהו, יש איזה...
אלט
ארוך?
לא, אלט קצר. רגע, לסרגל של השיתוף, הרב מדבר?
לא, למעלה שכתוב לי סטופ וידאו סקיורטי, זה שחוסם לצדי הראייה.
אז אם לוחצים אלט קצר אחד, זה אמור להוריד.
יכול לגרור אותו הצידה.
אפשר גם להזיז אותו הצידה.
להזיז אותו הצידה? כל פעם שאני עושה אוסף או משהו כזה, הוא עקשן הזה שלי. רגע. עקשן. טוב. לא נורא. הוספה.
שווה לחזור לפרונטלי.
מה זה לפרונטלי? לרגיל. אתה אומר, זה רומז לנו. אוקיי. בסדר, אני מתאר עצמי שבטח כולם כבר עברו חיסון פה בכיתה, אז... טוב, מוריי ורבותיי, אז הגמרא אומרת שרבנן בשר וחלב לא גמרין, דה חידוש ומה החידוש, אלא דה איתאולי כל היום הבחל בשרי. כבר אם כל היום אתה שורה בשר וחלב, זה לא נעשה. מכאן אפשר להבין שזה רק בשר וחלב, שאר איסורים, אם עברה יממה, זה יהיה אסור. וכך כותב הראש והמורדכי, ועוד ראשונים, אז הם קודמים את זה בשם הריצבה והריבה, אז פשטות הגמרא, בשר וחלב, גם לאחר 24 שעות, אין איסור תורה, כי צריך דרך בישול, אבל בשאר איסורים, כבישה היא 24 שעות. זה לכאורה פשטות הגמרא.
רב?
כן?
זה שהם אומרים שמעט לעת זה 24 שעות, זה מדרבנן? או מדאורייתא?
בעיקרון זה מדאורייתא. השאלה היא במה? מי שאומר את זה, על הדברים שהוא אומר את זה, למשל, הנותן טעם נפגם, הוא אומר מדאורייתא, בתוך 24 שעות זה יהיה אסור. סיר אחרי 24 שעות נותן טעם נפגם, ואז הנפקמינים מדאורייתא, בתוך 24 שעות זה אסור מהתורה, ואחרי 24 שעות זה מותר, מותר מהתורה, מותר לכתחילה. גם בהקשר שלנו, אז כמובן שהשאלה היא בכלל על כבישה היא מדאורייתא או לא, אבל אם אנחנו פוסקים שכבישה היא דאורייתא,
יש הבדל מהתורה אם זה 23 או 24 שעות?
לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, זה דווקא 24 שעות מדויק.
דקה פחות זה מותר.
ככה זה מה שיוצא עכשיו. אנחנו נצטרך לדבר על זה, לחדד את זה קצת יותר, כי זאת שאלה מאוד מעניינת. אנחנו, כל השאלות האלה למעשה, לאט לאט מנסים להבין מה זה הכבישה. אני לא התחלתי עם זה בהתחלה, כי בלי נפקמינות זה סתם לדבר באוויר. אבל דרך הדברים אנחנו פתאום מתחילים להבין, מכל ניסו להבין האם כבישה זה עירוב או זה בישול, ואתה מעלה שאלה עכשיו, מה קורה בדיוק בכבישה? 24 שעות, דקה קודם מה קורה, זה שאלה מעניינת שאנחנו נצטרך לברר אותה. אז יש לנו גמרא אחת, הגמרא הזאת בפסחים. מצד שני, יש לנו גמרא אחרת, יש לנו גמרא, בעבודה זרה דף למד ג', ששם אומרת הגמרא, אמר לי רבי ירמיה, ככה הוא אמר ועמי, הלכה למעשה ממלאן מים שלושה ימים ומארן, ואמר רבה צריך לארן מעט לעט. והמורדכי לומד בשם רבינו תם, מכאן ששיעור כבישה הוא שלושה ימים. אז מצד אחד ראינו שזאת הבנת הריבה, הרצבה, שהזכרנו שמופיעים בראש, במורדכי, הריבה בראש, נכתוב אולי. מצד שני, רבינו תם, בעקבות הגמרא בעבודה זרה, מבין שדווקא שלושה ימים. אז רבינו תם, רבינו תם, רק אחרי שלושה ימים, נחשב לכבוש.
במציאות זה מאוד משנה אם עושים, אם כובשים בחומץ או במלח.
שאלה מצוינת. עכשיו, הגמרא הזאת בעבודה זרה מדברת על הכשרה של נודות של גויים. היא אומרת שצריך להשרות שלושה ימים במים ולהחליף מעט את המים כדי להכשיר. השאלה שאתה אומר על במה שמים, זו שאלה מצוינת, אנחנו נדבר עליה. בשולחן ערוך פסק ש-24 שעות נחשב לכבוש. וכך מוסכם בפוסקים, אמנם לפעמים פוסקים צירפו את שיטתו של רבינו תם של שלושה ימים, ויש כאלה שרצו להגיד שאולי זה תלוי דרבנן, דאורייתא, מתי להחמיר, אבל בדרך כלל אנחנו פוסקים, השולחן ערוך פסק בהקשר הזה, נחזור רגע לשולחן ערוך, איסור שנשאר עם היתר מעט לעט. כלומר, השולחן ערוך פוסק ש-24 שעות, ולמעשה, כך פסיקת השוע, ונכתוב אולי למטה, רבינו תם, לעתים מצרפים דעת רבינו תם לספק, וראינו שהרב עובדיה למשל עשה את זה במקרה שהזכרנו קודם, שהוא צרף לספק, ולכן לדעתו בספקות אפשר להקל כמו שהזכרנו ולא להחמיר בספק של כבוש.
ויש את זה גם לגבי כבישה בכלים, שהשח מצרף את זה.
נכון, אז יש עוד דברים. נכון, בכבישה בכלים אנחנו נדבר בעזרת השם. אני רק רוצה מהר להגיד עוד שני דברים, אולי כבישה בכלים פעם הבאה, רק שני דברים למרות שחשבתי כבר לגמור, אבל לא נורא עוד. דבר אחד, יש דבר מעניין, מה קורה בכבישה לא רצופה? אז במנחת יעקב כותב בשם חמי, והוא אומר שאם בתוך 24 שעות החלפת את המים, יש להתיר שזה לא נקרא כבישה, והפרי מגדים מביא את זה, הוא אומר להתיר אולי רק בהפסד מרובה, ויש מחלוקת בדבר הזה, אבל יש כאלה שהקלו בדבר הזה, ורבי עקיבא איגר אומר שאפילו אם תוציא את החתיכה ותחזיר אותה, זה לא יהיה דין כבוש, כי אין כאן רצף. אז יש לנו שאלה של כבישה רצופה או לא רצופה, ויש מקום להקל אולי אם הכבישה לא רצופה לגמרי. דבר נוסף, האם הכבישה צריכה להיות באותה מים, או אפילו במים אחרים. כלומר, מה קורה אם זה בנהר, אם המים מתחלפים כל הזמן? אז בפתחי תשובה הוא כותב שאם זה בנהר והמים זזים, זה לא נקרא כבוש, זה צריך להיות באותה מים, אבל בשו"ת איגרות משה ויד יהודה אמרו, מה זה משנה, העיקר זה הרציפות, וגם בצורה כזאת, זה יחשב לכבוש. השאלה הזאת קיימת או בנהר, או למשל במסננת. אם יש מסננת עם אוכל, וכל הזמן זורבים מים על המסננת, אז זאת בדיוק תהיה המחלוקת הזאת, האם יש כבוש או לא, כשהמים כל הזמן נוזלים, והפרי חדש כותב שאולי יש עוד סיבה להקל, שבכלל בכלי מנוקב אין כבישה, כלומר, זה צריך כאילו, איכשהו המים צריכים להיות בפנים, לעשות את הפעולה, אבל בכלי מנוקב אולי לא תהיה בעיה, אבל כמו שראינו לפי היד יהודה והאגרות משה, אולי כן יהיה צריך להחמיר בדבר הזה. מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן את השיעור, אנחנו צריכים לדבר על נוזלים שונים, על מים וחומץ וחרין וסחוג וכל מיני נוזלים שונים. מה קורה כשאתה בבית שם, יש לך חרין או סחוג ואתה שם כפית בשרית, חלבית, האם זה הופך את כל הסחוג הזה להיות בשרי או חלבי? וצריכים לדבר על כבישה בכלים קצת, אז אנחנו נדבר על זה, ואולי כבר נשלח לכם את הסיכום, נראה איך לעשות את זה, שכבר נוכל להתחיל להתכונן גם לנושא הבא של כבישה בכלים, של הכשרת כלים. אבל גבוש זה גם כן, כל הנושאים שלמדנו עכשיו, זהה וכבוש, זה דברים חשובים מאוד כדי לדעת את כל הנושאים של הכשרת כלים והכשרת הבית לפסח, אז זה מבואות שחשובים לנו. אז שיהיה לכולם יום מקסים. בעזרת השם.
תודה רבה,
רב.
תודה רבה,
רב. בשמחה.
תודה רבה.
שמחה, להתראות.